רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי ט"ו סיוון תשפ"ה, ה-11 ליוני 25. הערב אנחנו שמחים לארח את הדוקטור אליעזר היון, שהוא חוקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות, עיתונאי בוויינט, וכתב לפני שבוע מאמר שפורסם בוויינט בכותרת "אחי החרדים, הגיע הזמן להודות, אנחנו ממש לא חברת מופת". וכן את מר מאיר הירשמן, שהוא פובליציסט חרדי. ועימם נדון בשאלה האם החרדים היו אי פעם חברת מופת. ולפני שניצא לדרך, נשמע את גידי גוב בשירו "תם השרב הגדול". בסוגריים, הוא עוד לא התחיל, אבל מחכים לתומו.
השרב הגדול, השמש עד לים הכחול, ורוח הראשית מגיעה, פנים וצוואר, מחיריים ודם. שני ציירים על החוף, רואים לאור היום את הסוף, ולהקת שחפים כמראה, שביס הפרפר, כלטיפה על הים. היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, היא לא יודעת כמה תוכל למשוך, וכבר חשבה לברוח מכאן, זה לא עניין, רק שאין לה לאן. והיא נרדמת בהקיץ, עם הגב לים, עם הראש לשם, ולא אכפת שכבר יעבור, כך עליה יעבור, עם הגב לים, עם הראש לשם. חשמל מדגדג, ואת החושך זה מענק, אנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה אם אפשר במקרה שני ציירים על הבר עוד לא מאמינים שנגמר ושפיסה רקדנית מרחף על בטן גליה ולא השלב הגדול השמש רד לים הכחול ורוח הראשית מגיעה פנים וצוואר מחיריים ודם שני ציירים על החוף רואים לאור היום את הסוף ולהקת שחפים כמראה שביס הפרפר כלטיפה על הים לא יודעת כמה תוכל למשוך היא לא יודעת כמה תוכל למשוך וכבר חשבה לברוח מכאן זה לא עניין רק שאין לה לאן והיא נרדמת בהקיץ עם הגב לירה עם הראש לשם ולא אכפת שכבר יעבור כך עליה יעבור עם הגב לים עם הראש לשם חשמל מדגדג ואת החושך זה מענק ואנשים יוצאים לחפש מקרה שיקרה אם אפשר במקרה שני ציירים על הבר עוד לא מאמינים שנגמר ושפיסה רקדנית מרחף על בטן גליה ולא במקרה בשדרות הרד עובר גובר בחצרות הפחד לובר צובר פתאום היא מתרגשת נורא סף מאורה זה יקרה זה קרה העיר נפתחת לפנה עם הגב לים עם הראש לשם
דוקטור אליעזר היון ומאיר הירשמן, אתם איתנו?
כן.
מאיר?
כן, שלום, אני איתכם.
שלום, שלום. נתחיל בשאלה עם כותב המאמר, הדוקטור אליעזר היון. ספר לנו בקצרה על קשריך לחרדים, והאם אתה עצמך חי ברוח החרדים, החרדים לדבר השם.
טוב, זה הכנסת פה שתי הגדרות במשפט אחד, חרדים וחרדים מדבר השם. אלו שתי הגדרות שונות לחלוטין, אבל ממש בקצרה, בהחלט כן. אני גדלתי ולמדתי וגם ניסיתי מתוך החברה החרדית. למדתי בישיבות קלאסיות, מה שנקרא, שפועלות בחברה החרדית. למדתי בכולל משהו כמו 7 שנים, אחר כך באמת יצאתי לעיתונות ולאקדמיה. אני לא יודע להגדיר את עצמי היום סוציולוגית האם אני חרדי, אני חושב שכן. אני מתגורר בעיר מודיעין עילית, שזו עיר חרדית לכל דבר. זהו, מה שהתכוונתי כשאמרתי שכנת שתי הגדרות, אמרת חרדים מדבר השם.
אולי נטפל בזה אחר כך, רציתי רק להציג אתכם בפני המאזינים. נעבור למר מאיר הירשמן. אתה אומר שאתה פובליציסט חרדי המשמיע את קולך היכן?
מעל במות שונות, בכתיבה, בעל פה.
ואתה עצמך חי חיי חרדים.
כמובן, כן, כי התחנכתי בחינוך חרדי, והילדים שלי מתחנכים בחינוך חרדי, כך גם הנכדים.
יפה. בינינו, אני הבנתי שהמילה חרדים באים מישעיהו, החרדים לדבר השם. אבל לא ניכנס לדבר הזה כרגע, ונצא לדיון. הרשו לי להתחיל את הדיון בשאלה, האם החברה החרדית הייתה אי פעם בחברת מופת, בציטוט ממאמרך, דוקטור איון, שבוע שעבר בוויינט, וכך אתה כותב, אחי החרדים, הגיע הזמן להודות, אנחנו ממש לא חברת מופת. בחברה החרדית הורגלנו לחשוב שאנחנו טובים, ישרים, ערכיים וצודקים יותר. בפועל, לצד מפעלי החסד והצדדים החיוביים, יש בחברה שלנו גם עידוד להשתמטות המונית, אפליית נשים ומזרחים, חוסר יושרה, תרבות, קומבינה וקידום מקורבים. נכון, בחברה החילונית יש מקראות, אך מודעות עצמית וצניעות לא יזיקו לנו. ואתה מסיים, אחי החרדים האהובים ברשותכם, אנחנו לא חברת מופת, הגיע עת לומר זאת לעצמנו, ובעצמנו. מה אתה אומר על זה, דוקטור איון?
אני ציטטת את מה שכתבתי, אז אני נאלץ להסכים עם הדברים הללו.
ואתה רואה את החברה החרדית בזו הלשון?
בהחלט, בהחלט. אני חושב שבסופו של יום יש לחברה החרדית הרבה מאוד צדדים יפים, הרבה מאוד מפעלים, מפעלי חסד גדולים, אימפריות חסד אפילו אפשר לומר, אבל חשוב לומר בו זמנית שאנחנו בסוף אנשים רגילים, אנשים עם יצרים, אנשים עם חולשות, אנשים שלא מצליחים להתעלות מעל, אתה יודע, דברים שמתפסים בינינו בכל חברה מתוקנת כמכוערים, אנחנו לא מצליחים להתעלות מעל זה, ולכן החינוך הזה, הסוציאליזציה הזאת לחברת מופת הוא פשוט לא רק שהוא לא נכון, הוא גם מסוכן, כי בעיניי הוא מייצר אנטגוניזם, מייצר שנאה, מייצר אנטי לחברה החרדית, כי ברגע שאתה מציג את עצמך כאיזושהי, מה שאימנואל סיוון קרא, חברת המידות הטובות, זאת אומרת, ברגע שאנחנו האנשים הטובים, הנכונים, הישרים, הצודקים, המוסריים, ואז כלוננו מתגלה, הכעס הוא הרבה יותר גדול, כי הנה, אתה אמרת, אתה מן הסתם מכירים את המשפט המאוד קצת בוטה, אבל יש לך כיפה על הראש, אז איך אתה מתנהג ככה? אוקיי? אז צריך לדעת, גם אם יש לך כיפה על הראש, אתה בן אדם בסוף. בסוף אתה בן אדם.
אז אולי לפני שמאיר יענה לך, נציג בקצרה את העדה החרדית בפני המאזינים. העדה החרדית היא פרי יצירתו של הרב משה סופר, בסוגריים שרייברג, שנודע בכינויו החתם סופר בשנת 1806. הוא היה ראש ישיבת פרשבורג בהונגריה, ומגדולי הרבנים הפוסקים בדורות האחרונים. תרם תרומה מחרת ליסובה והשקפתה היהודית אורתודוקסית. הם בעצם הקימו את עצמם כתשובה למודרנה, אבל לא ניכנס לזה. רציתי רק להזכיר למאזינים מתי צמחה העדה החרדית ומי עמד בראשה, ובראשה בעצם עד היום התנועה החרדית רואה את החתם סופר כמולידה ומוליכה הלאה. מאיר הירשמן, מה תענה אתה לכתבתו של אליעזר?
אני ברשותך רוצה מקודם לומר שחשוב מאוד להבחין בין הביטוי החברה החרדית לביטוי העדה החרדית. החברה החרדית היא אכן, זה המונח למה שתיארת. העדה החרדית זה קבוצה, תת קבוצה בתוך החברה החרדית, שבעצם היא קבוצת מיעוט מבחינה מספרית, וזה בעיקר אנשים שגרים בירושלים, אנשי היישוב הישן, יש שלוחות בבית שמש ובעוד כמה מקומות שלא משתתפים בבחירות ולא מקבלים תקציבים מהמדינה. זו קבוצה אחרת לגמרי, וחשוב להבדיל בין השניים.
תודה רבה, תודה על ההערה, היא הייתה במקומה, אני בעצם התכוונתי לחברה החרדית.
לגבי התרוש של יזר כתב, אני לא בטוח שאני מתווכח, אבל בכל זאת, ובוודאי ברמת ניואנסים, כי אולי כדי להקטין, אליעזר ידידי עשה סוג של חרדי קש אולי, שחושב שהכל מושלם. עכשיו אולי זה לא חרדי קש, אלא כמו בכל קהילה, אני מניח שיש אנשים, אנשים בדרך כלל אנשים פחות חכמים, שחושבים שחברה שלהם היא המושלמת עלי אדמות, ואין מה לתקן, ואם יש איזושהי בעיה, אז הנה, רק צריכים לסדר את זה והכל טוב. אבל החרדי קצת יותר מפוקח, ובוודאי שהרבה יותר מפוקח, מבין שגם אם הוא חושב שזו החברה האידיאלית ביותר מבחינה עקרונית, רעיונית, אז בוודאי שבדרך לביצוע הזה יש תקלות, ואולי אפילו משהו שהוא מעבר לתקלות, כמאמר המפורסם, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. אז לכן צריך פשוט למקד את הדיון למה אנחנו מתכוונים.
אז אתה פשוט מוביל אותי לשאלה הבאה, ואולי אתה תהיה הראשון שתענה לה. מהי בעיניך חברת מופת? האם היא חברה הנבדלת מהקולקטיב למען ערכים עליונים, כמו שהרמב״ם חושב שעליה להורות את העם דרכי אל, או חברה שאינה חלק מהקיום היומיומי בעולם, אלא נזירות מסוימת מהעולם? אולי יש לך הגדרה שונה, מאיר, בבקשה.
אני חושב שאפילו הרמב״ם יסכים שחברה נזירית היא לא חברה אידיאלית. הרמב״ם מאוד, בהרבה מקומות, מטיף ללכת בשביל הזהב. זה נכון שבתפיסה שלו, המקום המרכזי הוא של האנשים החכמים, של אלה שעוסקים במושכלות וכו', לא ניכנס לדיון על כל משנתו של הרמב״ם, כמובן, במסגרת הזאת, אבל על פניו, בוודאי שחברה שהיא חיה כחברת נזירים, בתפיסה היהודית לפחות, היא פחות רלוונטית ופחות רצויה. יש, באופן כללי, החברה החרדית תופסת את המצב באופן כללי כמקולקל, לא רק החברה החרדית, בעצם החברה המסורתית, הגלות, מצב העניינים, מאז חורבן הבית נחשב גלות, שהוא לא מצב העניינים הטבעי והנכון וראוי ליהדות. עצם העובדה שהיהודים לא הייתה להם ריבונות, והם היו תחת כל מיני ממשלות ושלטונות שונים, שבמקרים לא מעטים ממש רדפו אותם, היו גזרות, שחיתות, כולם מכירים את ההיסטוריה. זאת אומרת, המצב בהגדרו מקולקל, ולכן יש לפעמים צורך בהתגדלות מסוימת, כמובן, לא ברמה של נזירות, שם אנחנו מכירים, אנשים לא מתחתנים ודברים מהסוג הזה, אלא ברמה שלא להיות מעורבים לגמרי בתוך חיי החברה, שהיא סוג של התקלקלה במרכאות. הרמב״ם מדבר על כך שבן אדם שנמצא במקום שיש אנשים שמתנהגים לא כמו שצריך, ומבחינה חרדית, ומבחינה דתית בכלל, זה לאו דווקא בעניינים מוסריים, אלא גם בעניינים דתיים, עליו לעבור למקום אחר, ואם אין מקום אחר מתאים, אז שיברח למדבר. החזון איש טבע את המונח שהישיבות הן המדבר של הדור שלנו.
אז מה אומרת, קורה לחברה החרדית בארץ כיום, אחרי 77 שנות עצמאות? האם היא נבדלת מהקולקטיב למען ערכים עליונים, או היא נבדלת מהקולקטיב, אני כבר לא רוצה להגיד למה, כי אתה יודע למה אני מתכוון.
בתפיסתה היא, אפשר לדבר פה באמת תמיד על כל נושא מכמה נקודות מבט, של החרדים, של אלו שהם לא חרדים, ואפשר לעשות מבט חיצוני שמסתכל על שתי החברות האלה מבחוץ. מבחינה פנים חרדית, החרדים לא תופסים את עצמם כמתבדלים מהחברה, הם רואים את עצמם כקבוצה שהיא ממלאת את היהוד האמיתי של עם ישראל, בלימוד תורה, בשמירת המצוות, זה לא דווקא רק בלימוד תורה, לימוד תורה זה חלק מרכזי מהעניין, אבל שמירת השבת, שמירת כשרות, שמירת הדת באופן כללי, ולכן מדרך הטבע היא צריכה להיות טיפה לא מעורבת בחיי היום יום הגשמיים הפיזיים, אבל לא בריחוק מנטלי ולא בריחוק רגשי, אלא ההפך, הרגשה שהם מבצעים את התפקיד שמוטל בעצם על כולם, ולמרבה הצער יש אנשים שלא יודעים, יש אנשים שלא רוצים, יש את כל הסוגים, אז אין להם ברירה אלא להיות אלו שמתמסרים לחלוטין לתפקיד הזה.
אז אני חייב להקשות עליך, דהיינו, הם חברה שמבדילה את עצמה בזכות מה? בזכות זה שהם מתפללים שלוש פעמים ביום, או בעצם הם אנשי אמונה, הם הולכים לפי אנשי ההלכה, כאשר מרבית העם הם מסורתיים, זה מקנה להם את ההרגשה של של הלבדלות מהקולקטיב לעבר חברת מופת?
הם תוסעים את זה יותר כחובה מאשר כזכות. זאת אומרת, אתה אמרת בזכות מה? בתפיסה הפנים חרדית, מה שהחרדים עושים זה קבלת חובה על עצמם, לא נטילת זכות כלשהי. ההפך, האנשים שהם לא דתיים נוטלים לעצמם את החופש ואת החירות לעשות בשפת העם בראש שלהם, והחרדי אומר, לא, אני יודע שהיהודי חייב לקיים את התורה ואת המצוות, ולכן אני מחויב לאורח חיים מאוד מאוד ספציפי, שהוא לא בהכרח מסתדר עם אורח החיים המערבי.
וזה מבדיל אותך, סליחה רגע שאני עם זה, זה מבדיל אותך לחברת מופת?
זה עצמו עניין של אם מישהו מאמין בדת, ומאמין באלוקים, ומאמין
בתורה. אז אתה חברת מופת?
במובן הזה. זה לא הופך אוטומטית שכל אדם חרדי בודד, ואפילו החברה כקולקטיב, היא חברת מופת בכל התחומים, בוודאי שאליעזר נגע בנקודות מאוד נכונות וכואבות ומתסכלות ואפילו חמורות, כן? אין ספק. המימוש, יש את התיאוריה ויש את המימוש. ובשלב המימוש, אז מתרחשים הרבה דברים פחות טובים.
ואתה מרגיש שאתה חלק מחברת מופת?
אני מרגיש שאני נמצא בחברה שמודעת לייעוד של עם ישראל ומשתדלת ומתאמצת בכל כוחה למלא אותו. מה רמת ההצלחה של החברה הזאת? על זה חשוב לדבר וצריך לדבר, והיא בוודאי לא מצליחה ב-100% ואפשר לדבר כמה כן. ברמה האישית אני ודאי יכול להגיד שאני עוד פחות מצליח ממה שהייתי אמור לעשות.
אז אני אשאל אותך עוד קצת, ואליעזר יסלח לי על הדקות החשובות שאני...
לא, אני...
אז זאת אומרת, אתה אומר ככה, מאיר. אני דתי, אתה אומר על עצמך, אתה חילוני. וזה לא מקובל עליי. אתה דתי, ואני אדם לא דתי. אני יכול להיות מסורתי, אני יכול לבוא, אני לא רוצה לדבר על עצמי. אבל לא יכול להיות שאתה חושב שאתה דתי ומכנה אותי חילוני, דהיינו אתה חילון. אתה מהזיבורית של החברה. מאיפה בא הרעיון שאיש הלכה הוא איש מופת? אני רוצה רגע לומר דבר אחד. העם היהודי היה במשך 2000 שנה גלה מארצו וישב במושבים נדוחי אל. אבל היה לו יש. היש הזה הייתה המסורת, והייתה הדת. והיא החזיקה אותו חזק, למרות שלא הייתה לו מדינה. הוא לא היה לאום, הוא היה איש דת. האם הוא חשב שהגויים מסביבו הם פחות ממנו?
תראה, זה, השאלה, באופן שבו היא מנוסחת, היא באמת בעייתית מאוד, בוודאי בתפיסה המודרנית של היום. לפני 200 שנה, השאלה הזאת לא הייתה רלוונטית, כן, אני לא 200 בערך, אני לא מצביע על יום מדויק. כל העולם היה דתי, כל השאלה הייתה לאיזה דת אתה שייך, כולם הלכו לבית כנסת, להביא לכנסייה או לכל מקום דתי אחר, קימו, כולם היו, מה זה כולם? כמובן שהיו אנשים אתאיסטים, זה לא המצאה של 200 שנים האחרונות, אבל זה היה בגדול התפיסה הרווחת של כל האנשים. חל שינוי, חל מהפך, ורוב העולם לא דתי היום. האם רוב העולם לא מאמין, זה אפשר לדבר, אבל בוודאי שאפשר לומר שרוב העולם לא דתי. ואז האדם הדתי אומר, אוקיי, אני כן נשארתי במקום שהיו. עכשיו, ברור שבחלק בראש שלי, שאני בן אדם שחי במערב, אגב, כל החרדים חיים במערב, והם די חושבים במערבית, גם אם הם חושבים גם בחרדית, אז מהפן הזה קשה לי מאוד בכלל לחשוב, ובוודאי שאתה מציג את זה אחד על אחד, אנחנו הכרנו רק היום, אבל אתה נשמע לי אדם מאוד עגול ומאוד בסדר, והכל טוב. ברמה הזאת אין שום דרך שאני אומר שיש לי איזו עדיפות חליל עליך, או שאתה חליל הנחות ממני באיזשהו מובן.
אז אליעזר צדק. הוא בא ואמר, אחי, אנחנו כבר לא חברת מופת. אני בכלל אשאל, מאימתי הייתם חברת מופת? ובסוגריים, כדי שניישר קו. אני בא ממשפחה ומחינוך הלכתי. בפרקטיס אני קורא לעצמי דתי לייט, אבל מקבל שהאל חי בממשות. ועכשיו נתקדם. זאת אומרת, אנחנו מדברים שלושתנו ברמות שונות של אמונה דתית, ברמות שונות של אמונה באל ובאמונה בקיומו. אני אחשוב לרגע, או אתן לך לחשוב שאתה איש מופת מעליי?
תראה, העניין הזה של לחשוב בצורה שאתה מציג אותה, אני יכול להביא דוגמה אולי מהעולם הפוליטי, לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל להביא מהעולם הפוליטי, שלמשל, אנשים בשמאל בכלל, או לצורך העניין פמיניסטים, או אנשים שתומכי אקלים, חושבים שהם תומכים באיזה רעיון גדול שכולם אמורים לתמוך בו, וככל ואנשים אחרים לא תומכים בו, או חלילה מתנגדים לו בכלל, אז הוא בעיה. אז האם אנחנו נגיד שאנשים האלה מסתובבים כל הזמן בתחושה שהם אנשים עליונים? אם הם כך, אם זאת התחושה שלהם, זה משהו שצריך תיקון בעצמו, ובאמת בחברה
על זה התכוון, על זה התכוון אליעזר. הוא רצה להעיר את החברה שחשבה שהיא חברת מופת. הוא בעצם אומר לה, תפקחו עיניים, לא רק שאנחנו כבר לא חברת מופת, תסתכלו פנימה. ואפרופו בסוגריים שהתכוונתי לומר, האם אתה אדם עליון מעלה, התכוונתי לא מעלה אישית, אלא מעל ל-80%, לא, 60% מהחברה היהודית החיה בישראל הקשורה למצורת.
אני חושב שצריך להפריד פה בין שתי שאלות. אליעזר, הוא ידבר בשם עצמו, אני לא הבנתי שזה מה שהוא אומר, שאין בכלל את התפיסה. אליעזר אומר, אנחנו לא מקיימים מספיק את הייעוד שלנו, ובאופן כללי יש עוד אנשים טובים.
לא...
אני מסכים לחלוטין שבהסתכלות שלנו היום, אין שום מקום לשום חברה לחשוב בצורה ממשית, שהיא חברה שהיא עליונה. אדם יכול לחשוב שהוא עוסק במשהו
מאוד חשוב,
ושכדאי שכולם יצטרפו לזה.
הוא כותב...
כזה, הם יראו וכן יעשו.
הוא כותב בשורה האחרונה.
ברגע נתון הוא יותר עליון.
הוא כותב בשורה האחרונה. אחי החרדים האהובים, ברשותכם, אנחנו לא חברת מופת. הגיע עת לומר זאת לעצמנו ובעצמנו. הוא כל כך ברור. הוא כל כך חד. הוא אומר, חבר'ה, אנחנו לא חברת מופת. הוא לא אומר יותר. אני שואל, מדוע בכלל חשבו שהחרדים הם חברת מופת? מאיפה זה בא? אני אישית אני מתנגד גם למילה, לכינוי של האדם שאינו יהודי, גוי. גוי, לפי תפילת מנחה בשבת, אתה אחד ושמך אחד, וכולנו גוי אחד בארץ. הגוי הוא לא גוי שהוא לא יהודי.
אני אומר כך, אני מסכים עם הביקורת של אליעזר לחלוטין, אני חושב שמה שחרדים תופסים, הם אומרים, אנחנו מביאים את העקרונות הנכונים לשולחן, אנחנו מביאים את מה שאמור להיות חברת מופת לשולחן, ובזה אולי אפילו אליעזר יסכים, נראה לי אפילו הוא רומז בזה בטור, אני לא זוכר בעל פה כל מילה. עכשיו, בשלב הביצוע, טוען אליעזר שדברים התפקששו. אני מסכים באופן עקרוני, אני חושב שתמיד דברים התפקששו. יש ספר בשם ספר הברית, שהתחבר לפני גם כבסר לגול של 200 שנה, והוא כבר אז כותב על היהודים של זמנו, לא היה את העניין של חרדים. דברים אולי יותר בוטים אפילו ממה שכתוב בטור של אליעזר. אנחנו יודעים, הנביאים ביקרו קשות את המערכות של המלוכה והמערכות שהם היו המערכות היהודיות של תקופתם. זה לא חדש שברמת הביצוע, גם העם הנבחר, וכמך ישראל גוי אחד בארץ, לא תמיד הצליח. עכשיו חרדי מודע ומשכיל, ואני חושב שגם הרבנים הרציניים, הם אומרים את זה בשפתם, הם לא מדברים בשפה של אליעזר, הם מדברים במונחים שונים, אבל כל הזמן שומעים את זה מהם, אומרים, זה לא מספיק שאתה שייך לחברה הזו, זה עצמו לא הופך אותך לאדם יותר טוב. אליעזר, אתה צריך לממש את האידיאלים.
אליעזר, הבמה שלך לפני שאני אתקדם. מה אתה אומר? ממתי החברה החרדית חשבה שהיא חברת מופת?
תשמע, יש הרבה מאוד דברים שמאיר נגע בהם שאני מסכים איתם. בסך הכל, היהדות היא בגדול כמובן, כן? אתה יודע, באמת ככותרת, היא חברה שמה שנקרא אור לגויים, היא מישעיהו, מלכו גויים לאורך, ומנסים לנוגע זרחך, ומהחומש בעצמו, תהי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. זאת אומרת, לפי התפיסה היהודית, אלוהים בחר בעם היהודי, מתוך כוונה שהעם הזה יתווה או יהווה איזשהו סוג של מודל, מודל מוסרי, מודל ערכי לעם. אנחנו יודעים שבן גוריון מאוד אהב לעשות שימוש במונח הזה, אפילו בגילת העצמאות, לאור מסורת נביאי ישראל וכו'. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה. הטעות הייתה, אני חושב לפחות, כאשר התפיסה הזאת הפכה במקום תפיסה של מודל חיובי, של התבוננות עצמית, של רפליקציה, של לבדוק מה לא טוב אצלך ולנסות לקיים את החיובים ואת הנורמות ואת הצווים המוסריים, כאשר היא התחילה לייצר איזושהי תחושה שאנחנו נעלים מהם. חוקרי אנטישמיות באמת טוענים, ששוב, אתה יודע, זה לא, אני לא בא להצדיק אנטישמיות בשום דרך, אבל חלק מחוקרי אנטישמיות טוענים שבמקומות מסוימים, אנטישמיות פרחה יותר כי היהודים הצליחו, או לא הצליחו, סליחה, יצרו תחושה שאין באמת אנשים יותר טובים, אגב, מה שנכון היה, הם באמת ברוב המקרים הם יותר חכמים.
אליעזר, סליחה, האנטישמיות התחילה עם בוא הנצרות, שהשימה את העם היהודי כקולקטיב למותו של ישו. אפרופו זה נפל, האשמה הזאת נפלה ב-1965 במסמך הידוע של הוותיקן, שנקרא נוסטרה אתאטה. אבל אני רוצה
להערה קצרה, חלק מהטענות שאליעזר מעלה בטור, הנצרות העלה כלפי היהדות הרבנית.
אנחנו כרגע, השאלה שאנחנו מנסים לדון בה היא, מדוע חשבה החברה החרדית שהם חברת מופת מעבר לחברה המסורתית? זו השאלה שמפריעה לי באופן אישי.
אני אומר, אני חושב שהטעות החברתית, טעות חברתית, טעות קולקטיבית, נבעה מכך שמקום לקפות את המצוות או את הערכים המוסריים כאיזושהי חובה שמוטלת עליי, והיא יכולה להעיר לגויים, כמו שאומר הנביא ישעיהו, יצרה תחושה שאנחנו אנשים יותר חכמים, יותר טובים. ואין ספק שזה תהליך של הרבה מאוד שנים. אנחנו לא מדברים עכשיו על החברה החרדית של 2025. אתה הזכרת את החתם סופר ואת הראשיתה של התאבות החרדיות כתגובה למודרנה, ובאמת יש על זה אין סוף מחקרים, יעקב קאט, משה סמט, ואין סוף, אין סוף. באמת הייתה התמודדות מאוד קשה מול הרפורמה, מול ההשכלה, שקרצו לצעיר היהודי ולצעירה היהודיה, והחברה החרדית הייתה צריכה להתמודד מול זה. חברת הלומדים למשל, חברת הלומדים שהיא בעצם מכווינה כל נער חרדי ללימוד תורה, ולא לימודי חול. זה לא רק רצון ללמוד תורה, זה גם התמודדות עם הציונות, התמודדות עם העובדה שאחרי השואה העולם התורה כמעט בחרב לחלוטין, התמודדות עם תנועות...
אליעזר, רק רגע, רק רגע, רק רגע. לפני השואה, סך הכל לומדי ישיבות היו 15,000. היום אנחנו מדברים על 220,000. אז בוא... לא, סליחה?
אני אומר, אפילו פחות לפני השואה, אפילו יותר היום.
היום. אז זה הערה אחת. הערה שנייה, אתה פעמיים העלית את שמו של ישעיהו. נביאים אומרים את מה שאמור להיות. ולא מה שקורה בשטח. אז אני משוכנע שאם ישעיהו היה פה כיום חי איתנו, הוא את זה לא התכוון לראות בחברה החרדית.
נכון. נכון, זה מה שמציק לי.
אז השאלה היא עוד פעם, אולי כל ההשקפה של החברה החרדית היא בעצם זכוכית מגדלת של אתה בחרתנו. לפי הבנתי, אנחנו לא מורמים משאר העמים. הוא בחר בנו ורצה בנו ורוממנו מכל הלשונות, וקידשנו במצוותיו, וכן הלאה וכן הלאה, מה שאתה ומאיר יודעים על פה כמוני. זה מרים אותנו מעליהם? רעיון תיקון עולם, שגם, איך קראו לו, שכחתי שמו, פילוסוף יהודי מגרמניה, בא ואומר, אנחנו לא, אני מתנגד להקמתה של המדינה היהודית, כי תפקידנו הוא להיות בגולה כתיקון עולם. אז אנחנו מורמים משאר העמים, והחרדים מורמים משאר מהעם היהודי? מאיר?
לא שמעתי את הסיום של השאלה.
השאלה היא, אני לא יודע איפה שמעת, בקצר, האם העם היהודי מורם משאר העמים על חשבון אותו, על צמח אותו פצוק, אתה בחרתנו מכל העמים ורוממנו מכל הלשונות וקידשנו במצוותיך, ומעל כל הדבר הזה יושבת העדה החרדית והיא חושבת שאנחנו גם מורמים מאותה חברה מורמת. היינו, אנחנו הטופ.
זו שאלה עתיקת יומין שהייתה שנויה במחלוקת קשה בין חכמי ישראל. אני חושב שהזרם המרכזי נטה יותר לכיוון שמדובר בנבחרות ברמה של החובה, לא ברמה של איזה זכויות יתר או ברמה של התנסות או חלילה העליונות, אלא בעיקר בזה של מחויבות. שאנחנו קבוצה, שאנחנו, שוב אשתמש בדוגמה שהשתמשתי בה קודם, נגיד אקטיביסטים בתחומים מסוימים של אם זה אקלים, אם זה פמיניזם, אם זה זכויות שונות אחרות של אנשים שמובילים משהו חדשני שהם חושבים שהוא מועיל מאוד לעולם ורצוי מאוד שכל העולם ילך בעקבותם, ובהרבה מקרים הם מצליחים, כפי שהיהדות מצליחה להביא המון ערכים לעולם, לפחות המערבי, המזרח פחות, אבל בעולם המערבי, התרבות הנוצרית מאוד מאוד נשענת על התנ"ך ורוח הנביאים וכיוצא בזה, כמובן בעיניים יהודיות, הם לקחו את זה למקום לא נכון וכולי, אבל עקרונות מסוימים, ואפילו העיקרון של הלחי השנייה, שהוא פחות יהודי, אבל בסוף הוא מתחיל ואהבת לרעך כמוך ומקומות כאלה, ולכן ההסתכלות אינה אני יותר טוב ממך כי אני א' ב' ג', אלא אני רוצה להתמסר למשהו מאוד מאוד חשוב ברמה כזאת שזה יקרין שכל הסביבה גם תרצה לאמץ את זה. האם מצליחים במשימה הזאת? ברור שהתשיבה היא לא חיובית, היא לא מספיק חיובית.
אליעזר, מאיר אומר, מעולם לא חשבנו את עצמנו כחברת מופת, אם אני הבנתי אותו טוב. מה עליך קיטלין?
אתה שואל אותי, נכון?
ברור.
כן, כן.
אומר מאיר, מעולם לא חשבנו את עצמנו כחברת מופת. מה תלין עלינו?
אני די מסכים איתו. זאת אומרת, ניסיתי להגיד את זה מקודם, באמת. אנחנו חברה של חובות, אנחנו לא חברה של זכויות. אור לגויים זה אומר שאנחנו צריכים להיות כל כך מושלמים מול עצמנו, שהאור יזכה ממנו החוצה ואנשים יוכלו ליהנות ממנו.
אז אולי תאסוף את המאמר חזרה?
לא.
אנחנו לא הייתם אף פעם חברת מופת, ולכן גם היום אתם לא חברת מופת, ומאמרך אולי לא במקום.
רגע, יש עניין סוציולוגי ויש עניין תיאולוגי. מאיר, וגם אני חושב שאני מייצג אותו, וגם אני מאמינים תיאולוגית, שהחברה היהודית והחרדית והדתית, היא צריכה להיות חברה שמאופיינת בחובות, אוקיי? בחובות, ובאמצעותם אני מקנה לעולם ערכים, כמו חביב האדם שנברא בצלם, וכמו שבת, וכמו לא להסגיר עבד לאדונה, ועוד ועוד ועוד. וכמו אהבת לרעך כמוך, שקאנט בסוף נשאל על זה, וכו'. הבעיה הגדולה של החברה החרדית הסוציולוגית, לא התיאולוגית, הסוציולוגית במדינת ישראל, שהיא מחנכת את ילדיה, וזה דבר שמאוד מפריע לי, היא מחנכת את ילדיה לתפיסה של עליונות, של...
מתי זה החל?
זה חלק מההתבדלות. חלק מההתבדלות החרדית המאוד מאוד מובחנת, שבני בראון קורא לה, פרופסור בני בראון קורא לה התבצרות תרבותית. שזה בא ואומר, אני לא גר לידך, אני לא לומד איתך באותו מקום, אני לא מתחתן איתך, אני גם לא לומד את התרבות שלך, זאת אומרת, אני אפילו לימודי ליבה לא מכניס לישיבות.
אז זה הכל פייק?
לא עניין של פייק, אני אומר שהחומר שזולג לילד בבית הספר הוא, אסור לי להיות חילוני, כחילוני פירושו, כך וכך וכך. כלומר, גנב, או מושחת, או פגום בעריות, ואתה יודע, בענייני צניעות וכן הלאה. ואני אומר, חבר'ה, לפני שאתם אומרים את הדברים האלו, בוא נבדוק מה קורה אצלנו. זה כל מה שאני אומר.
מאיר, מה אתה אומר על לא כל כך על המאמר, שכבר יש הסכמה בין שלושתנו, שלצערנו הרב, המאמר במקומו, אלא על כל הנושא הזה שהחברה החרדית חשבה אי פעם שהיא חברת מופת.
למעשה, אם נלך אחורה, אנחנו יכולים לראות עדים בחזל לתפיסה שיכולה לגרום לאנשים לקחת את זה למקום הזה, בוודאי לאורך ההיסטוריה מול הגויים, כולם מכירים את הסיפורים על הגויים שמשתכרים כל היום ולא עושים שום דבר, והיהודים בזמן הזה יש להם שומר שבת וחיי רוח והכל. העניין הוא באמת, אליעזר אמר תיאולוגיה וסוציולוגיה, ואני לא מתווכח עם זה, אני רק משתמש במונח שונה קצת, ואולי הוא יותר מדייק את העניין, התיאוריה מול המציאות. זאת אומרת, יש את החלק של התיאולוגיה האידיאולוגי, שמה אנחנו צריכים לעשות כדי להיות אנחנו אנשים יותר טובים, ושכולם יוכלו ללמוד מאיתנו, לבין מה קורה לבן אדם שנמצא בקבוצה שמייצגת את הערכים הללו, וזה באמת הסכנה הזאת להיגרר למקום שחושב כל בוקר, אני האדם המושלם וכל השאר הם לא בסדר, הסכנה הזאת מאוד מוחשית והיא מתרחשת באמת, ויש בתקשורת החרדית אנשים שמלבים אותה, וגם בחינוך החרדי יש אמירות שמלבות את האמירה הזאת, אבל אני חושב שבסופו של יום, שחרדי שחושב קצת, כן, יש דבר כזה, ומתעמק, מגיע די מהר למסקנה של אליעזר צודק, גם הוא התווכח איתו על פרטים מסוימים, עכשיו אליעזר עצמו עשה איזה פינג פונג, אפילו לגבי הנפוטיזם, אז הוא ממש שזה נמצא בעוד מחוזות וכולי, ואני רוצה לגלוש ממש לדוגמאות, כי אנחנו רוצים להישאר בהיבט העקרוני. זאת אומרת, גם חברות שדוגלות, אני יכול לקחת דוגמה מקבוצות, שכל מהותם זה הנושא של מוגנות מינית בחברה הלא חרדית, ובאמת עבודה, ממש עבודת קודש הם עושים שם, ואז לפתע כאשר קורה אצלהם משהו, אז לפעמים מתייחים, לא תמיד, לפעמים. זאת אומרת, לחברות יש נטייה לאנשים, זה לא לחברות, זה לפרטים, וכשזה בחברה זה מתעצם וזה מקבל אופי יותר קולקטיבי, נטייה פחות לראות את מומי עצמו, עצמם, כל אדם פחות רואה את נגעי עצמו ורואה יותר את הנגעים של הזולת. וזה אולי הדבר הכי קריטי והכי חשוב בכל מנגנון מוסרי, שהביקורת העצמית תהיה לפחות באותה רמה של הביקורת על הזולת. כי אם אתה מבקר רק את הזולת מוסרית, אתה לא עושה מעשה מוסרי, אתה עושה מעשה אנטי-מוסרי. עכשיו, זה לא אומר שאדם לא יכול לתפקד כמוכיח בשער אפילו, או לפחות כמישהו שמנסה לתקן את החברה. אבל זה צריך תמיד לבוא מתוך מקום של ענווה, ומתוך מקום של מודעות עצמית. וההבנה הזאת שזה שאתה בעד דברים טובים, לא אומר שאתה בעצמך כל כך טוב, ואתה גם נכשל לפעמים, וכשבן אדם נמצא במקום הזה, אז הוא באמת יכול להיות מופת לזולת.
אז אני יכול אולי בין שלושתנו לסכם נקודה אחת מתוך שתי הנקודות שהיו לי בכוונתי לסכם, שהחברה החרדית נכון להיום איננה חברת מופת, ואני גם מבין אולי מדבריכם שחברת מופת מלכתחילה אולי לא הייתה צריכה המילים האלו להתקשר לחברה החרדית. אליעזר, מה אתה אומר?
אני חושב שאתה צודק. למי שמעוניין להרחיב בנושא הזה מהמאזינים, כדאי מאוד מאוד לקרוא את ספריו של הרב יונתן זקס, כמו הספר המצוין שלו, רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו, בעיניי הספר הטוב ביותר שלו, שבאמת מתאר בצורה נהדרת את שליחותו של היהודי בעולם, את המקום שלו בעולם, את הסיבה שהוא נמצא בעולם, ולמה הוא מאושר בזה שהוא יהודי באמת. בשום שלב לא מוזכר שם ולא עולה שם תמה שאנחנו טובים, נחשבים וחכמים ונעלים יותר, אלא שאנחנו פשוט חייבים יותר בשליחות האל להפיץ את הבשורה, זה הכל. ולצערי זה הגיע היום למקומות לא טובים.
מאיר, מה אתה משתתף להסכמתנו המשותפת כרגע בין אליעזר וביני?
יש אולי איזה הבדל ניואנסים. הייתי אומר אפילו על הרב זק שצריך להודות ביושר שהוא לוקח את העניין בצורה, איך נאמר בעדינות, קצת שונה ממה שתפסו את העניין היהודים במשך הדורות. אני חושב שהחברה החרדית יכולה לקחת לעצמה את היומרה להיות חברת מופת, שוב, במובן החיובי של חברת מופת, של חובות וכו', והיא פשוט צריכה לדאוג, א', לא לעשות דברים שסותרים את הדבר הזה, להתנהג באמת כמו שרוצים להתנהג וכמו שהם יוצרים שמתנהגים, ובית, לא להתנסה על אף אחד אחר שמתנהג בצורה אחרת, להסתכל עליו בגובה העיניים ולהבין שהוא תופס את העניינים אחרת, וגם לדעתך זו טעות מוחלטת, זה עדיין לא הופך אותך לבן אדם ברמה אישית טוב יותר ממנו במובן של אחד מול השני.
אז פתרנו שאלה אחת, ויש לנו 5 דקות לנגוע בשאלה שנייה שהיא לא פחות כבדה. אשר בחרבנו מכל עם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוותיו, זה מביא את העם היהודי לעם סגולה מעבר לעמים אחרים, או שזה מחייב אותנו, את העם היהודי שאותו הוא בחר, לדבוק ב מצוותיו. אליעזר, מה אתה חושב?
לאור כל מה שדיברנו עכשיו, אני חושב שהאופציה השנייה היא האופציה הנכונה. כשאומרים קידשנו, לא צריך להיות השתלמות גדול כדי לדעת שקידשנו, הכוונה היא הבדילנו, לא במובן שאנחנו קדושים יותר, במובן
יפה.
שאנחנו שונים. והבדילנו מן העמים במובן הזה שלנו יש מצוות שמחייבות אותנו.
דהיינו, אנחנו לא מורמים משאר עמי העולם, לפי הבנתי.
נכון. ככה אני רואה את זה לפחות.
מאיר, איך אתה רואה את ה...
בצורה שאנחנו חושבים היום, אז ודאי שאליעזר מייצג תפיסה יותר שיכולה להתיישב על איפה להתקבל על הדעת, ואני גם נותן לה באופן אישי. אבל חייבים להודות ביושר שלפחות חלק מהתפיסות ביהדות כן גרסו שיש יתרון מובנה בעם הזה שנבחר.
תציג לנו אחת. תציג לנו אחת, למשל.
יש את רבי יהודה הלוי שחושב כך, אבל לא רק.
רבי יהודה הלוי, שבחלומו הוא אומר לשאר החברים, לנוצרים ולמוסלמים, אתם לא מייצגים את האל, אתם מקשרים, אתם אנשי הקשר ביני לבין האל. אני הולך על היהדות משום שדרך היהדות אני מגיע ישירות אליו. אז אני במקרה למדתי טוב את, את, הלוי, את רבי יהודה הלוי בכוזרי, אני לא, הוא טען שאנחנו חברה שונה, שדרכנו הוא יכול להגיע ישר לאל, ולא,
okay.
אז בסדר, זה נותן לנו יתרון אולי, אבל זה לא מרים אותנו משאר העמים.
יתרון זה כבר מרים, ויש גם
יתרון,
את המחל
כן.
של...
בעיני...
עוד צעד קדימה. יש בחזל הבדלים בין ישראל לאומות העולם, שיש הבדלים מובנים. אפשר את כולם, את כל המאמרים, אפשר לפרש בדרך של יזר יציק פה, בדוחק, לפעמים, לפעמים פחות בדוחק. אני כן חושב אבל שזו יותר שאלה תיאורטית, ויותר שאלה באמת תיאולוגית של בית מדרש, ופחות שאלה של עולם המעשה, כי אנחנו נמצאים בעולם, זה כמו שהחרדים כולם מקבלים את העקרונות הדמוקרטיים, למרות שקשה לומר שהדת והתורה דמוקרטיים במובן המערבי. יש דמוקרטיה ביהדות, הרבה דמוקרטיה, אבל לא במובן המערבי הרווח, וכיום החרדים מבינים שאילו החיים, וכך צריך להתנהג. אני יכול להביא דוגמה הרבה יותר פשוטה על העניין של הקעת ילדים, למשל. שנים השתמשו במשך דורות, לא, אני לא מדבר על השנים האחרונות, בפסוק חושף שבטו שונא בנו, וכיום אין מחנך אחד שאומר שזו דרך רצויה. אז מסכימים שכשהעולם משתנה, אז יש דברים, מישהו שאל פעם תרב שטיימן, מה יהיה עם הפסוק הזה? אנחנו הרי לא יכולים לשנות את התורה. אז הוא אמר לו, כשתסיים לקיים את כל שאר הדברים ונשאר רק עם המשבצת הזאת, תבוא ונדבר שוב.
אני מבקש אולי להביא לדיון בקצרה את הפילוסוף הגרמני מנדלסון, שבא ואמר, אנחנו חברה שונה, ואנחנו מצווים להתארות יחד בחברה הגרמנית, ולהיות חלק ממנה. הוא לא, ממה שאני זוכר, הוא לא בא ואמר, אנחנו חברה, חברת על. הוא אמר, אנחנו חברה שונה, שמחובתנו ולמעננו, כדאי שנתארה בשאר העמים, והוא התכוון בגרמניה. אתם תסכימו איתי שזה אולי, זו אולי דרך נכונה יותר להבין אשר בחר בנו מכל עם? אליעזר?
צריך לזכור שמשה מנדלסון, למרות שאנשים מאוד אוהבים להתעלות בו בתור מבשרה של השכלה יהודית, הוא היה יהודי שומר מצוות קלה כבחמורה.
היה חרדי, הוא היה חרדי לפי השקפתנו, אבל הוא הבין שאנחנו לא חברה זהו. מאיר, אנחנו פשוט הולכים לקראת הסוף.
כן, משה מנדלסון בהחלט זה דמות שבאה לעשות מהפכה, הפוך, הצורך שלו לתקף את כל הדברים האלה ולנסות לשכנע אותה בהם וכולי, נבע מזה שגם הוא הבין שזו לא החשיבה המסורתית הקלאסית, אז כמובן שהביא לתימוכי לדבריו, כי יש במקורות גם, אבל הוא בהחלט נשא בשורה חדשה, שאפשר להסכים לה, אפשר להתווכח איתה, אני חושב שבמבחן התוצאה, המורשת שלו הייתה כזאת שלא כל כך המשיכה עם הדת ועם המסורת. כוונותיו כנראה היו טובות...
המורשת שלו לצערנו לא. אפילו הם אפילו הפכו לנוצרים.
עזבו את היהדות לגמרי. לכן, אז ברור שמתחילת החרדים הוא דווקא הדוגמה לעד כמה הגישה הזאת לא נכונה והגישה הזאת פסולה וכמה היא מסוכנת.
טוב, אני דווקא מבקש להודות לכם, לך דוקטור אליעזר עיון ולך מאיר הירשמן, על שיחתנו המרתקת והכנה על החברה החרדית בישראל 2025, ואני גם שמח שהגענו לידי הבנות מסוימות חשובות בין שלושתנו, כאשר אנחנו מבינים שהשיעורי בית הפנימיים הם עוד רבים מאוד. אני מאוד מודה לכם, ותודה רבה, ואני מקווה להשתמע בקרוב.
תודה רבה.
חברות וחברים, שוב דיון שהסתיים באמרתו של כבוד השופט שמגר זל, שכידוע היה נשיא בית משפט העליון, שאמר, תם ולא נשלם. זה תמיד יבוא שוב פעם לדיון,
ותמיד תהיינה דעות שונות, אבל טוב לדון בהם. תודה לאבנר טכנאי השידור, ממני בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ולפני שניפרד הערב, נשמע את השיר שובו אחים. מתכוון לומר, שובו אחים לאותו כן, כן בקוף, ונהיה יחד לקראת השותפות הייעוד החדשה. ערב טוב, שלום שלום, ויהיה שלום.
שלושה כוכבים ניצוצות זהירים יצאו את ביתם אל שדות מוארים הניחו רגלם בחלקת שואלים חיוך נעלם מבטים מצטלבים מתוך כיכרות בקעו התפילות זרועות נרעדות זו בזו אוחזות וקולות השרים את ידם מחזקים מחפשים במרום סימנים מחיים שובו בנים שובו אחים שובו מתוך חלומות אפלים שובו בנים שובו אחים השיבו תקווה ושמחת נאורים אל עיני החולמים הנוגים אלפי ירוקים צוקים מיתנים שלחו את ליבם מצדות של מוקשים שטחים הפתוחים לוחמים נחושים משחיזים מחיצים מניחים התפילות מתחמשים בדקירות קריאות הניצים בשדה מתפשטות שובו בנים שובו אחים שובו מתוך מחנות סוערים שובו בנים שובו אחים מצאו דרכך שבפנים והשיר צלילים מרפאים שובו אחים שובו מתוך מחנות סוערים שובו בנים שובו אחים מצאו דרככם
התחתנה והיא מאושרת למרות שבעלה היה מנשת ופרת כל הזמן מצוב רך קבוע והוא אפילו לא אומר מדוע שלוש שנים שהיא מקבלת מגבר זר מתחת דלת מכתבי שירה אליה הם מאירים את אלוניה. מי זה כותב לך ילדונת גלים מי שולח? זר פרחים סגול כשהאביב פורח, מבת שהיא בכל נובמבר.